פסחים, דף פי, מתחילים בעזרת השם, דף ע"ט, עמוד ב', שלוש שורות מלמטה במילה גופה. במשך שלוש שנים היה אליהו הנביא, על פי ציוויו של הקדוש ברוך הוא, בעיר צרפת, לא במדינה, יש מדינה מפורסמת היום, צרפת, בעבר, לפני כ-2700 שנה, כאן בארץ הקודש, הייתה עיר שנקראת צרפת. אומרים שהיום הכפר הערבי שנקרא צרפנד על שפת הים התיכון, זו אותה עיר, צרפת המקראית. הוא התארח, אליהו הנביא, שם, בבית האישה הצרפתית. יום אחד פונה אליו משפט חריף מאוד, והיא אומרת לו, לאליהו הנביא, באת אליי להזכיר אבוני? מה קרה? באתי אלייך להזכיר את אבונותייך? מה עולה בדעתך? מה היה? היה לה בן, ויום אחד הבן הזה לא עלינו נפטר. היא אומרת לו, כמו שהמדרש בבראשית רבה, פרשה נון, מתאר, עד שבאת לכאן, הייתי נחשבת צדקנית בין כל התושבים כאן. אבל מאז שאתה פה, צדיק כל כך גדול, לעומתך אני נחשבת כמו מלאת אבונות, ועל זה היא טוענת שבאה אליה הצרה הגדולה הזאת. יהו הנביא, פלל הקדוש ברוך הוא, והוא החיה את בנה של האישה הצרפתית הזאת. אבל המדרש לומד מהמעשה הזה, שכל זמן שאדם נמצא באזור של רשעים, אז זה שהוא צדיק, זה בולט לטובה, והקדוש ברוך הוא שומר עליו. וברגע שהוא נמצא ליד צדיק גדול, אז זה גורם שהוא ייראה כאילו הוא מלא אבונות. להלכה יש דבר דומה לזה. בעזרת השם בית מקדש ייבנה בקרוב. כשבית מקדש בנוי, באים כולם ערב פסח, בדלת בניסן, נכנסים לבית המקדש, מקריבים קורבן פסח. אבל אחד שהוא תמה, אסור לו להיכנס. אם הוא ייכנס, חייב קרת, אם הוא נכנס בכוונה, במזיד. אבל אם רוב הציבור תמאים, מקריבים קורבן פסח בתומה. יבואו התיאורים ויאמרו, אנחנו רוצים להקריב קורבן פסח בתארה. אמנם מותר להקריב השנה קורבן פסח בתומה, כי תומה הותרה בציבור, רוב הציבור תמאים, אבל אנחנו התיאורים רוצים להקריב קורבן פסח בתארה. אומרים להם, אם יש חצי מעם ישראל תיאורים וחצי שהם אינם תיאורים, אז גופה, נתבונן בגופם של דברים אשר ראינו בברייתא, הרי שהיו ישראל מחצה תיאורים ומחצה תמאים, אז בסדר. הללו התיאורים עושים פסח לעצמם בתארה, והללו התמאים עושים פסח לעצמם בתומה. זה אפשרי שהתיאורים יעשו לעצמם פסח בתארה. דרך אגב, תכף נראה דעתו של רבי יהודה, שחולק על התנא הראשון במשנה במקרה הזה. לפי דעתו של רבי יהודה, אין דבר כזה שחלק מעם ישראל עושים בתארה וחלק עושים בתומה, אלא במקרה של מחצה תאורים ומחצה תמאים עושים כולם בתומה. אבל בכל אופן, לפי התנא הראשון, אלה עושים בתארה ואלה עושים בתומה. אבל אם היו התמאים עודפין על התאורים, יש רוב תמאים. אפילו שזה לא רוב כל כך בולט, ההבדל ביניהם הוא רק אחד. לדוגמה, באו לבית מקדש, באו לירושלים 10 מיליון יהודים ועוד אחד. 10 מיליון ואחד. 5 מיליון תאורים. בדקו את החצי השני, 5 מיליון תמאים ועוד אחד תמא. זאת אומרת שהתמאים עודפים על התאורים לאדם אחד. אז לפי דעת התנא הראשון בברייתא, יעשו את הפסח כולם בתומה, גם התאורים. שואל אותו אדם טהור, למה? אני השם שיש פה תמאים, אני רוצה לעשות קורבן פסח בתארה. אומר לו התנה של הברייתא, לפי שאין קורבן ציבור חלוק. אין דבר כזה שרוב הציבור תמאים ומקריבים קורבן פסח בתומה, ונחלק את התיאורים ונאמר שהם יעשו בתארה. אם רוב הציבור תמאים ועושים בתומה, כולם עושים בתומה. גם התיאורים צריכים להקריב קורבן פסח בתומה. שאלת השאלה למה? כותב המאירי, אחד מגדולי הראשונים, דברים כל כך נפלאים, נקרא את הלשון שלו. בקצרה, כותב ככה. גנאי הוא לציבור להיות טהורים שבהם פורשים מהם ונזהרים מהם, כאילו שאלה שהם טמאים הם משהו לא בסדר. כאילו אתה מראה שמשהו לא בסדר, במה הם לא בסדר? אז הפסקי ריד מוסיף בקצרה עוד מילה, הוא אומר. כי זה, אם כן הוא מוכיח, כי אלו עושים בתומעה ועוברים בקרת. כל זמן שיש כאן רק טמאים שמקריבים קורבן פסח בתומעה, אף אחד לא רואה בהם משהו לא בסדר. וכשהגיע פה בן אדם הטהור, ויראה מה זה להקריב קורבן פסח בתהרה, פתאום יש פה דבר שדומה לבת אליי להזכיר אבוני. מוכיח כי אלו עושים בתומה ועוברים בקרת. למרות שהם באמת לא עושים שום אבון, זה בסדר. יש מצווה אפילו להקריב קורבן פסח בתומה במצב כזה, אבל זה נראה ככה. אתה גורם שהם יראו באור, כמו שנקרא היום, באור שלילי. גנאי הוא להם להיראות כאילו בתומה ובאיסור הם עושים. בשביל זה, כדי שאתה לא תראה את רוב עם ישראל כאילו הם באור שלילי, כאילו הם לא בסדר, כאילו הם עושים פה איזשהו איסור שיכול להיות קרת, בשביל זה גם התיאורים יעשו בתומה. הציבור של עם ישראל. יש פה דבר דומה, הנקודה הזאת, שהבן אדם הצדיק, כשהוא מתנהג בצדקות, זה מבליט מאוד את אלה שהם לא מתנהגים בצדקות באור הלא טוב, ולהלכה אנחנו רואים שבאמת מקבלים את זה, שאם רוב הציבור תמאים, אז גם התיאורים עושים בתאומה. רק מה פה יש ויכוח, האם בגלל בן אדם אחד תמא, שהוא יותר על התיאורים, אתה כבר, כל התיאורים יצטרכו לעשות בתאומה. לפי דעת התנא הראשון, כן? בא רבי אלעזר בן מתיה ואומר, מה בגלל בן אדם אחד, שהתמאים יתרים על התיאורים, אז כל התיאורים יעשו בתאומה? מה פתאום? אין היחיד מכריע את הציבור לתומה שנאמר, כמו שהפסוק אומר, לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך. פירוש פשוט של הפסוק, שלא מקריבים קורבן פסח, שאדם יש לו בחצר מזבח פרטי, במת יחיד, יש מקרים שמותר לעשות במת יחיד, קורבן פסח אתה לא יכול להקריב באחד שעריך, בבמת יחיד, אלא תבוא אל המקום אשר יבחר השם. אבל בשביל זה המספיק שיהיה כתוב בלי את המילה באחד. לא תוכל לסבוח את הפסח בשעריך. מדייקים מזה שכתוב באחד, שהתורה רוצה ללמד אותנו, כאילו כתוב לא תוכל לסבוח את הפסח באחד. בגלל אדם יחיד שהוא יתר. יש פה בדיוק חצי תיאורים חצי תמאים, ויש פה אצל התמאים אחד יותר שהוא תמא, זה לא, הוא לא יכול להכריע לשום צד. הוא לא יכול להכריע שבגללו נאמר שרוב הציבור פה נחשבים טמאים וגם התיאורים יצטרכו להקריב קורבן פסח בתומה. בסדר? אז עד עכשיו דיברנו על שני נושאים בברייתא הזאת. נושא ראשון דיברנו, כשיש בדיוק מחצה מעם ישראל תיאורים, מחצה מעם ישראל טמאים, אז לפי דעת התנא הראשון, הללו התיאורים עושים לעצמם את הקורבן פסח בתארה, והללו החצי השני עושים קורבן פסח לעצמם בתומה. ואמרנו שבהמשך הגמרא תביא את הדעה של רבי יהודה, שסובר שבכל מקרה עושים כולם בתומעה. אין דבר כזה שחלק עושים בתארה, חלק עושים בתומעה. אם חלק עושים בתומעה, אז גם התיאורים יצטרכו לעשות בתומעה. זה המקרה הראשון. המקרה השני, כשיש כמעט חצי-חצי, אבל יש באחד, התמאים יש אחד יותר מאשר התיאורים, אז פה יש ויכוח, לפי התנא הראשון, אנחנו אומרים, כן, יש פה רוב תמאים, אז גם התיאורים עושים בתומה. ולפי התנא השני, רבי אלעזר בן מתיה, אין דבר כזה. היחיד לא מכריע. ואז עושים, התיאורים עושים לעצמם בתארה, והתמאים עושים לעצמם בתומה. עכשיו באה הברייתא ועוסקת בנושא נוסף. רבי שמעון אומר, אפילו שבט אחד תמם. נאמר שבט יששכר תמם. אפילו רובו, אפילו לא כל השבט, רובו של שבט יששכר תמם. ושאר כל השבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, זבולון, כולם, כל השבטים בעם ישראל, תאורים. אז הרוב תאורים. מה, יש פה יותר לשבט של התמיעים להקריב קורבן פסח בתומה? מחדש רבי שמעון בר יוחאי, כן, הללו, אותו שבט שרובו תמה, עושים קורבן פסח לעצמם בבית המקדש בתומה, והללו שאר השבטים בעם ישראל עושים לעצמם קורבן פסח בטהרה. למה? מה השבט הזה? מה מיוחד בו? במסכת הוריות, בדף ה', כמו שרש"י מביא פה, רבי שמעון מביא את הדרשה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא בא ליעקב אבינו, והוא אומר לו, תשמע יעקב אבינו, גוי וקהל גויים יהיה ממך, אני הולך לתת לך עוד קהל שלם, יצא ממך. ואז יעקב אבינו, היו לו כבר 11 בנים. אחר כך נולד לו סך הכל עוד בן אחד, בנימין. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני הולך לתת לך קהל. זאת אומרת ששבט בנימין לבד נקרא כבר קהל שלם. אז אם יש שבט אחד שרובו טמאים, הם נחשבים קהל, והם יכולים להקריב קורבן פסח בנפרד, בטומאה בפסח ראשון. הטומאה נדחית בציבור בשבילהם, ושאר השבטים עושים בטהרה. כמו שהגמרא מביאה, מאיתה עמד רבי שמעון, דקסבר, שבט אחד יקרא קהל, הוא נקרא קהל. רבי יהודה אומר, מדבר פה על אותו מקרה של רבי שמעון, שרק שבט אחד תמם, אבל הוא לא אומר שרק השבט הזה יעשה בטומאה, אלא רבי יהודה אומר, אפילו שבט אחד תמם, ושאר כל השבטים טהורים. כל עם ישראל יעשו בטומאה, גם הטהורים. למה? שאין קורבן ציבור חלוק. לא יכול להיות שחלק מעם ישראל הקריבו בטהרה, וחלק הקריבו בטומאה. כי דרבי יהודה סבר, גם כן כמו דעתו של רבי שמעון בר יוחאי, ששבט אחד יקרא קהל. שבט אחד נקרא קהל בפני עצמו, ואם הם מקריבים בטומאה, אז אין דבר כזה שעכשיו רוב עם ישראל יקריבו בטהרה. אבל הוא פלגה ופלגה, זה כמו שהציבור זה חצי-חצי, ולפי דעתו של רבי יהודה, במקרה שעם ישראל חצי על חצי, כמו שאמרנו קודם, שרבי יהודה חולק על התנא הראשון בברייתא, הוא סובר, אין קורבן ציבור חלוק במקרה כזה, ועבדי כולו הוא בטומאה. כל עם ישראל מקריבים קורבן פסח בטומאה, בגלל שבט אחד שהם טמאים. מביאה הגמרא איתמר, היו ישראל מחצה טהורים ומחצה טמאים. אמר רב, רגע, מה אמר רב? אנחנו יודעים שלפי דעתו של רב, הללו עושים לעצמם בטהרה, והללו עושים לעצמם בטומאה. שים לב, פתאום רב פה אומר דבר אחר. אומר רב, מטמאים אחד מהם בשרץ. יש כאן חצי חצי בדיוק, צריך שלא יהיה פה חצי. אחד מהתאורים מטמאים אותו בטומאת שרץ. כדי שיהיה פה רוב טמאים, ואז מקריבים אותו קורבן פסח כולו בטומאה. שאתה אומר, למה? והמי? נעבדו הני לחודיו, והני לחודיו. יעשו התאורים לעצמם בטהרה, והטמאים לעצמם בטומאה. דאמר רב, הרי ראינו בשיעור הקודם, דעתו של רב, הללו עושים לעצמם התאורים, והללו עושים לעצמם הטמאים, במקרה שיש חצי-חצי בדיוק מעם ישראל, חצי תאורים, חצי טמאים. מתרצת הגמרא, אמרי, לא מדברים פה שיש חצי-חצי. במקרה שיש חצי-חצי, אז נכון, אלה עושים בטהרה ואלה עושים בטומאה, לא צריך לטמא אחד מהם. אלא מדובר פה שיש פה באחד יותר לטמאים. אמרי, הכה ומה עסקינן, כגון שהיו טמאים עודפים על התאורים אחד. נאמר שיש פה 10 מיליון יהודים, 5 מיליון תאורים, ועוד 5 מיליון ואחד טמאים. באחד טמאים הם יותר מהתאורים. אז אנחנו מטמאים עוד אחד כדי שיהיה 2 יותר בטמאים. ואז כולם יוכלו להקריב בטומאה. שואלת הגמרא, אי הכי, אם מדובר פה שיש לטמאים אחד יותר מאשר לטהורים, אבו לו רוב הטמאים. אז יש פה רוב עם ישראל טמאים, ונעבד, כאילו בטומאה, שכל עם ישראל יקריבו בטומאה, למה אתה צריך טמא אחד מהטהורים? מתרצת הגמרא, רב סבר לה כרבי אלעזר בן מתיה. הוא סובר כמו דעתו של רבי אלעזר בן מתיה, דאמר, אין היחיד מכריע את הציבור לטומאה. בגלל בן אדם אחד שיש לטמאים יותר מאשר הטהורים, זה לא אומר שכל הטהורים יצטרכו להקריב קורבן בטומאה, אלא הטמאים עושים בטומאה והטהורים עושים בטהרה. אז שואלת הגמרא, אז זה מה שיעשו באמת. היא אחי, הדרן קושיין לדוכתי. אם רב סובר שבגלל בן אדם אחד שיש לטמאים יותר מהטהורים, אנחנו לא אומרים שהטהורים יעשו בטומאה, הדרן קושיין לדוכתי, אז הקושייה שלנו חזרה למקומה. נעבדו אני לחודיו ואני לחודיו. הטהורים יעשו בטהרה בפני עצמם, והטמאים יעשו בטומאה בפני עצמם. אלא אומרת הגמרא אחי כאמר, רב בא לומר, אם חצי מהציבור טהורים וחצי טמאים, יהי כתנא, אם תמצא שיש תנא מבין התנאים שיסבור, שילוב של כמה דעות. מצד אחד יסבר לה כתנא קמא, הוא יסבור כמו דעת התנא הראשון בברייתא דאמר, פלגה ופלגה, חצי טהורים חצי טמאים, לא עבדי כולו בטומאה. לא כולם עושים בטומאה גם הטהורים, אלא הטהורים עושים בטהרה והטמאים עושים בטומאה. מצד שני, סבר לה אותו תנא כרבי יהודה דאמר, רבי יהודה שהוא התנא האחרון בברייתא הקודמת שסובר, אין קורבן ציבור חלוק, לא שייך שחלק יעשו בטהרה וחלק יעשו בטומאה. אז מה עושים? כשחצי טהורים וחצי טמאים זה מה שאמור להיות, בגלל שאנחנו לא יכולים להקריב, שהטהורים יקריבו לבד והטמאים יקריבו לבד, בשביל זה מטמאים אחד מהם בשרץ. ואז רוב הם טמאים, עושים גם הטהורים בטומאה. אז אם כן, אומר רב, יש לי פתרון מה עושים כדי שלא יהיה פה מצב כזה שרוב עם ישראל, שלא יהיה מצב כזה שחלק מעם ישראל עושים בטהרה וחלק מעם ישראל עושים בטומאה, אתה מטמא עוד אחד. ואולי אמר, בשביל מה אתה צריך לטמא בן אדם? אל תטמא. הרי יש שני אנשים שלא מקריבים קורבן פסח. או אדם טמא, או אחד שנמצא בדרך רחוקה שלא יכול להקריב. אז במקום לטמא אחד מהם, משלחים אחד מהם לדרך רחוקה, ואז אם כן יש פה אחד פחות, אם עד עכשיו היה לנו פה 10 מיליון ו1, עכשיו יש פה בדיוק 10 מיליון. ובמקרה שלנו, כן, כמובן מדובר פה, שהיה עד עכשיו חצי טמאים, חצי טהורים, עכשיו יהיה פה רוב טהורים. כן, לקחנו את הדוגמה של 10 מיליון ו1 בשביל להגיד שיש אחד יותר. המקרה שרב עוקים, מדובר פה שיש בדיוק חצי חצי, אז מדובר פה שהיה, נאמר, היה בדיוק 10 מיליון, נעזוב את ה-10 מיליון ואחד, היה בדיוק 10 מיליון, היה 5 מיליון טהורים, 5 מיליון טמאים, ואתה לא רוצה שיהיה חלק עושים בעצמם, חלק בפני עצמם, אז רב הציע, תטמא עוד אחד מהטהורים, יהיה לך 5 מיליון ואחד טמאים. אבל אומר, אולה, יש לי פתרון יותר פשוט, פתרון אחר בוא נגיד. תגיד לאחד מהם שילך לדרך רחוקה, אז אין לנו פה 10 מיליון, יש לנו רק 9,999,999. אז וביניהם יש רוב שהם טמאים. ואז אם כן, אפשר להקריב קורבן פסח בטומאה גם לטהורים. שואלת הגמרא, למה לשלח אותו לדרך רחוקה? מה רב הפתרון שאמר רב? ויתאמנו לאחד מהם בשרץ, ואז יהיה פה רוב טמאים. מתרץ את הגמרא, מה קרה אם באדם נטמא בטומאת שרץ? מה פירוש? אז יש פה רוב טמאים. כן, אבל אותו אדם שהוא טמא שרץ, אין לזה משמעות. אנחנו יודעים שקורבן פסח מקריבים, רק אם רוצים להקריב את הארץ, צריך כולם יהיו טהורים. עכשיו, יש טומאות שאדם טמא למשך זמן ארוך. כמו טומאת מת, אדם טמא 7 ימים. אז אם הוא טמא עכשיו, הוא גם בערב לא יהיה טהור. אז אתה לא מכיר בשבילו קורבן פסח בטהרה, אז אם רוב הציבור במצב כזה, מקריבים בטומאה. אבל טמא שרץ, הרי הוא טמא רק ליום אחד. בערב הוא כבר יהיה טהור. אז אתה אומר, תשמע, כל החבורה שלו יעשו קורבן פסח בטהרה, והוא בערב כבר יהיה טהור, יאכל מהקורבן פסח בטהרה. אז לכן טמא שרץ, אתה לא יכול לטמא אותו. כי בעצם אתה עדיין יכול להקריב בשבילו קורבן פסח לפי דעתו של אולה. כסבר אולה, שוחטים וזורקים על טמא שרץ. מה הבעיה? הוא נטמע היום בשרץ? תשחוט בשבילו קורבן פסח, אחרי זה הוא יטבול, ובערב הוא יהיה כבר טהור, הוא יכול לאכול בליל הסדר יחד עם כולם. שואלת הגמרא, אז אתה אומר שרק טומאת מת. אז מה הבעיה? ויתאמן, הוא באמת. תקח אותו לבית קברות, תטמא אותו בטומאת מת, מה הבעיה? תרץ את הגמרא, לא, אתה מסבך אותו לגמרי. מדחהו אתה מחגיגתו. אתה יודע שקורבן בכל אחד מהשלוש רגלים, פסח, שבועות, סוכות, מביאים קורבן שנקרא קורבן חגיגה, לקיים את מה שהפסוק אומר, ושמחת בחגיך, אין שמחה, כן, כתוב, זה קורבן שלמי שמחה. אבל יש עוד, יש קורבן שנקרא קורבן חגיגה, חגיגת 15 בפסח קוראים לזה, שצריך להביא בכל אחד מהשלוש רגלים. קורבן חגיגה, זה צריך להביא ביום טוב הראשון. מי שלא הביא ביום טוב הראשון יכול להשלים במשך שאר שבעת הימים. אבל פה, אם אתה מתאמת הבן אדם הזה בערב פסח, תומת מת, אז הוא עכשיו תאמן 7 ימים, הוא לא יכול להביא קורבן חגיגה גם. אתה לא רוצה שהוא יפסיד גם קורבן חגיגה. שאת הגמרא, שאתה נמי, מדחהו אתה מפסחו. מה, כל כך אכפת לך שבן אדם הזה לא יביא קורבן? זה שאתה מתאמה אותו, זה שאתה שולח אותו בדרך רחוקה, הוא לא יכול עכשיו להביא קורבן פסח. אז מה קורבן חגיגה יותר חשוב לך מקורבן פסח? למה על קורבן פסח אכפת לך שהוא ידלג, ועל קורבן חגיגה לא אכפת לך? אתה רצת לגמר, קורבן פסח הוא לא מדלג, כי אפשר דוד בשני, אדם שנמצא בדרך רחוקה, הוא לא מקריב קורבן פסח ראשון, הוא יכול להקריב קורבן פסח שני, אבל קורבן חגיגה הוא לא יוכל בכלל להקריב. שואלת הגמרא, למה לא? באמת נמי, גם אם אתה מטמא אותו, אוטומט מת, הוא יהיה תמי 7 ימים, מתי מתחילים 7 ימים? ערב פסח, בי"ד בניסן. הרי פסח הוא 7 ימים. אז ביום האחרון של פסח הוא יכול להקריב את הקורבן חגיגה. אפשר דוד בשביעי של פסח? דאב עלי, היום השביעי של פסח או השמיני שלו, כי הרי תימו אותו בערב פסח, יום לפני פסח. ותרץ את הגמרא, כסבר אולה, שקורבן חגיגה, זה שאפשר להקריב אותו בכל 7 ימים, זה דווקא אחד שיכל להקריב ביום הראשון, והוא לא יקריב ביום הראשון, אז יכול להקריב, יש אפשרות להשלים בשאר הימים. אבל אחד שלא יכול היה להקריב ביום הראשון, אז הוא נהיה פטור מקורבן חגיגה, הוא לא יכול להשלים את זה בשאר הימים. כסבר אולה כול הוא, כל 7 ימי החג, תשלומים דראשון נינו, הם כאילו אפשרות להשלים מי שלא הביא קורבן חגיגה ביום טוב הראשון של החג. אבל רק דחזי בראשון חזי בכול, רק מי שיכול היה להביא קורבן חגיגה ביום הראשון, הוא יכול להשלים ב7 הימים. אבל כל אחד לא חזי בראשון, זה שלא היה יכול להקריב קורבן חגיגה ביום הראשון, כי הוא היה בדרך רחוקה, כי הוא היה תמה, לא חזי בכול הוא, הוא לא יכול להקריב בשאר הימים. כן, אפשרות להשלים בשאר ימות החג, אחד שלא היה חייב ביום הראשון. אמר לו רב נחמן, לשאר החכמים, כשהוא שמע את הפתרון של אולה, שמשלחים אחד לדרך רחוקה, זילו ואמרו לי לאולה. לכו תאמרו לאולה שהציע שישלחו אחד לדרך רחוקה. מן צייט, מי יהיה מוכן לקבל דבר כזה? דעקר שיחי ומשכני, שהוא יעקור את האוהל ואת יתדות האוהל שלו, וראית וירוץ. ללכת רחוק מירושלים. למה שאדם הסכים? לכן אין ברירה אלא לטמא אחד מהם. מביאה הגמרא איתמר. היו רובם של עם ישראל טמאים בטומאת זב. הם היו זבים. עכשיו, דיברנו על טומאת מת וטומאת שרץ. אדם שנטמא טומאת מת, אז מצד אחד הוא לא מקריב קורבן בפסח ראשון, הוא יכול להקריב קורבן פסח בפסח שני. אם עם ישראל רובם טמאים מתים, אז הוא יכול להקריב גם בפסח ראשון. עכשיו, טומאת שרץ גם כן נראה שאם רובם טמאים ויש גם אחד שטמא שרץ, גם כן אפשר להקריב קורבן בפסח ראשון בטומאה. אבל טומאת זיווה, אמנם, יכולים להקריב בפסח שני. אחד שהיה טמא זב בפסח ראשון יכול להקריב בפסח שני קורבן פסח. אבל זה בתנאי זה דווקא בתנאי שהוא מקריב בפסח שני. בפסח ראשון אין מושג שאדם טמא בטומאת זיווה מקריב קורבן פסח. אפילו אם רוב עם ישראל טמאים ומקריבים קורבן פסח בטומאה, זב לא יכול להקריב קורבן פסח בפסח ראשון, רק בפסח שני. לכן אומרת הגמרא, היו רובם זבים. ולא יכולים להקריב קורבן בפסח ראשון, אפילו בטומאה. ומיעוטם היו טמאי מתים. ולכן, כשרוב עם ישראל טמאי מתים, הם מקריבים בפסח ראשון. אבל כשרק מיעוט מעם ישראל טמאי מתים, הם לא יכולים להקריב קורבן בפסח ראשון. אמר רב, אותם טמאי מתים אינם עושים קורבן פסח לא בפסח ראשון, בי"ד בניסן, ולא בפסח שני, בי"ד באייר. מה הסיבה? בראשון הם לא עושים קורבן פסח לא עבדי, דאבו מיעוטה. כי רק מיעוט מעם ישראל טמאים טומאת מת, כי הרי רוב הם טמאים טומאת זב. אז אם כן, הכלל הוא מיעוט הלא עבדי בראשון, כי שרק מיעוט מעם ישראל טמאים מתים, הם לא דוחים את הטומאה, וגם לא יכולים להצטרף לזבים, כי זב לא מקריב בפסח ראשון בשום אופן. גם כשכבר כן מקריבים בטומאה, הזבים לא מקריבים בפסח ראשון. אין מושג כזה שזב מקריב קורבן בתומה. תמה יכול להיות שמקריב בתומה בפסח ראשון, תמה מת, אבל תמה זב לא יכול להקריב לעולם בתומה, אין דבר כזה. אז לכן, מכיוון שרוב עם ישראל תמאי זבים, ומיעוטם תמאי מתים, אז זבים לא מקריבים בתומה, והמיעוט של תמאי מתים לא דוחים את התומה בפסח ראשון, אז בפסח ראשון הם לא עושים. אז שאולי יעשו בפסח שני? התשובה היא לא. בשני נמי לא עבדי. הם לא יכולים להקריב, המיעוט של התמאים תמאי מת לא יכולים להקריב בפסח שני. למה? כי הכלל הוא, כל היחד עבדי ציבור בראשון, אם רוב הציבור הקריבו קורבן פסח ראשון, אז היחידים, עבד יחיד בשני, יכול להקריב בפסח שני. אבל לכל היחד לא עבדי ציבור בראשון, במקרה שהציבור לא הקריבו קורבן פסח בפסח ראשון, למה? כי לא היה אף אחד שיכול להקריב קורבן פסח. רוב היו זבים שלא מקריבים קורבן פסח ראשון. מיעוט היו זבים, היו תמאי מתים שלא יכולים גם להקריב קורבן פסח ראשון בתומה. עכשיו לא יכולים להקריב קורבן בפסח שני גם כן. לא עביד בשני. כל אחד לא עביד ציבור בראשון, לא עביד יחיד בשני. ככה סובר רב. אמר לו שמואל, שהוא שמע את הדבר הזה, שאמר רב, שרב היה מבוגר ממנו, חשוב, אמר, זילו אמרו לי לאבא, זה היה תואר של כבוד, תאמרו לרב, הפסוק אומר, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. זאת אומרת, שצריך לכאורה כל שנה, שיהיו מעם ישראל שמקריבים פסח ראשון. מה יעבדת לי? מה אתה עושה עם הפסוק הזה? מה, אף אחד לא יקריב קורבן פסח בשנה כזאת שרובם תמאי זבים ומיעוטם תמאי מתים? ואין פה אף אחד טהור? אמר לו, אז כשרב קיבל את המסר הזה משמואל, אמר לשליחים, זילו אמרו לי, תגיד, תענו לו בחזרה, מה, אף פעם אין דבר כזה שמבטלים את הפסוק? שויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, לא יכול להיות מציאות שלא יקריבו קורבן פסח ראשון? ודאי שזה יכול להיות. כי יעבו כולו זבין. מה תעשה אם כל עם ישראל חלילה נשמעו בתימת זיבה? מה יעבדת לי? מה תעשה עם הפסוק ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו? תימת זב לעולם לא דוחה פסח ראשון. אלא, אתה חייב להודות, כיוון דלא אפשר, לא אפשר. כיוון שכשעם ישראל כולם תמאי זיבה, אי אפשר להקריב קורבן פסח ראשון, אז לא מקריבים. החנמי, גם כשרוב תמאי זיבה ואלה שנשארו הם תמאי מת, לא אפשר, אי אפשר להקריב בפסח ראשון בתומה. התמר מקרה הפוך. היו רובם תמאי מתים, ואז הם מקריבים פסח בתומה בפסח ראשון. ומיעוטם זבים, שהם לא מקריבים קורבן פסח אפילו לא בתומה, כמו שאמרנו. רק תמאי מת יכול להקריב בתומה, תמאי זב לא יכול להקריב בתומה. השאלה היא, האם הם יכולים להקריב לפחות פסח שני? רב הונא אמר לא, אין תשלומים לפסח הבא בתומה. כשקורבן פסח בפסח ראשון הקריבו אותו בתומה, אין פסח שני. לא משלימים בפסח שני. אפילו שאלה הסוג אחר של תומה, הזבים. ולכן גם כשהקריבו קורבן פסח בתומה בפסח ראשון, הם לא יכלו להצטרף כי זב לא יכול להקריב פסח ראשון בתומה. אבל בכל זאת, מכיוון שפסח ראשון היה בתומה, אי אפשר להשלים את זה. מי שלא יכל להקריב בפסח ראשון, לא יכול להקריב גם בפסח שני. אין פסח שני השנה הזו. ורב עד הבר אהבה אמר, יש תשלומים לפסח הבא בתומה, ודאי שיש פסח שני. אלה שדחו תומה בפסח ראשון, התמאים מתים, רוב עם ישראל, הקריבו בפסח ראשון, עזבים שלא הצטרפו, שלא יכלו להקריב בפסח ראשון, הקריבו בפסח שני, ודאי שאפשר, אם הם יהיו תיאורים כמובן אז. באמת הגמרא, אולי נגיד שהם חולקים בוויכוח המפורסם, נמה באק המפלגי? אולי נאמר שהוויכוח, האם כשבפסח ראשון הקריבו בתומה, יש מושג של פסח שני או לא, אולי נאמר שהוויכוח הוא בוויכוח הזה. דמנדה אמר, אין תשלומין לפסח הבא בתומה, הוא סובר כסבר תומה דחויה היא בציבור. זאת אומרת, בגלל שאין לנו ברירה, כי עם ישראל רובם תמאים, אז עושים את זה בתומה. אבל זה לא אומר שהיה פה קורבן פסח כמו שצריך. רק בדוחק עשינו את זה בתומה. אז קורבן פסח כזה, זה לא פסח מספיק חזק כביכול, שיכול לדחות את שאר האחרים לפסח שני. ומנדה אמר, יש תשלומים לפסח הבא בתומה, שאלה שלא יכלו להקריב בפסח ראשון, כי הם לא תמאי מת, אלא הם תמאי זהב, הם יכולים להקריב בפסח שני, מה זה הם יהיו תיאורים, כסבר? תומה הותרה בציבור. אז אם כן יוצא שבפסח ראשון הכל היה כדת וכדין, כי מותר תומה לכתחילה, אז היה פה פסח כמו שצריך, כמו שבכל פסח, מי שלא, זב לא יכול להקריב פסח ראשון, להקריב פסח שני, אז גם כאן, להקריב פסח שני, דוחה הגמרא אמרי, לא, לא חייב להיות שבזה הוויכוח. אפשר להגיד לכולה על מה, תומה היא רק דחויה בציבור, ולא לגמרי הותרה בציבור. ובאה פליגה, וזה הוויכוח שיש ביניהם. דעתו של רב הונה, מר סבר, טהרה מדחיה. כשאתה עושה קורבן פסח בפסח ראשון בטהרה, אז אלה שלא יכלו לעשות בטהרה, כי הם היו טמאים, מקריבים פסח שני, נדחים לפסח שני. אבל טומאה, כשהפסח הראשון נעשה בטומאה, לא מדחיה, זה לא דוחה את האלה שלא יכלו לעשות בפסח ראשון לפסח שני. לעומת זאת, רב עדה, דעתו היא, מר סבר, אפילו טומאה נמי מדחיה. גם אם עשו קורבן פסח בטומאה, כי רוב הציבור היו טמאי מתים, ומכיוון שהזווים, בחינתם, הם טמאים בטומאה כזאת שלא דוחה פסח ראשון, אז לכן הם נדחים לפסח שני. גם קורבן פסח שנעשה בטומאה, דוחה את אלה שהם טמאים בטומאה כזאת שלא יכולים לעשות בפסח ראשון בטומאה, דוחה אותם לפסח שני, אז הם יהיו טהורים. התמם. היו שלישיתם של עם ישראל שהיו בירושלים, היו טמאים בטומאת זווין, ושלישיתם היו טהורים לגמרי, ועוד שליש אחד, שלישיתם טמאים מתים. שליש, שליש, שליש. מה עושים? אמר רבי מני בר פטיש, אותם טמאים מתים הם לא רוב. אז אינם עושים לא את הפסח הראשון, כי זה לא רוב טמאים מתים. מה תגיד, הצטרף הזווים? תכף נראה, לא, מה פתאום. כי הזווים הרי לא דוחים פסח ראשון. אז הם לא עושים לא את הראשון, וגם לא עושים את הפסח השני. תכף נראה למה. בראשון לא עבדי, למה? למה הם לא עושים פסח ראשון? כי מה פירוש? הרי אין פה רוב טמאים מתים. רק רוב טמאים מתים דוחים שעושים פסח ראשון בטומאה. כאן, הזווים הרי לא יכולים להצטרף לטמאים מתים, כי זווים בכל מקרה לעולם לא מקריבים בפסח הבא בטומאה. אלא למי הם מצטרפים? לטהורים. הגדילו זווין על הטהורים, דלא עבדי בטומאה. כמו שהטהורים לא מקריבים בטומאה, ככה גם הזווים לא יכולים להקריב בטומאה. אז הם מצטרפים, ואז יש פה רוב של כאלה שלא עושים בטומאה. אב אליי, טמאי מתים מיותה. אז הטמאי מתים שהם כן יכולים לעשות בטומאה, הם מיות. ואם הם מיות, הם לא יכולים לעשות בטומאה, רק אם הם רוב הם עושים בטומאה בפסח ראשון. מיותה, לא עבדי בראשון. מצד שני, מה תגיד? שעשו פסח שני? לא. בשני לא עבדי. טמאי מתים לא יכולים לעשות גם פסח שני. למה? כי אז נצרפו זווין עם טמאי מתים. אז מצרפים את הזווים, שעכשיו הם כבר טהורים, מצרפים אותם, והם חייבים בפסח שני, מצרפים אותם עם אלה שהם טמאי מתים היו בפסח ראשון, והם גם כן לא יכלו לעשות בפסח ראשון. למה? כי לא היו רוב. אז עכשיו גם הטמאי זווים וגם הטמאי מתים בעצם נדחו לפסח שני, אז יש פה רוב שהם טמאים בפסח שני. שלא לעבדי בראשון, אבל הוא רובה, יש פה רוב מעם ישראל שרוצים לעשות פסח שני, והכלל הוא איש איש כי יהיה טמא לנפש, רק יחידים נדחים לפסח שני, רובה לא ידחו לפסח שני. אין דבר כזה שרוב עם ישראל יקריבו קורבן פסח שני. בגדי הכהונה כתובים בסמוך לקורבנות. דורשים חז"ל שמהסמיכות הזאת אנחנו למדים שכמו שקורבנות מחפרים, גם בגדי כהונה מחפרים. על מה מחפר הציץ שהיה על המצח של הכהן גדול? על טומאת מקדש וטומאת קודשיו. טומאה של בית מקדש, טומאה של הקורבנות. אבל לא בכל מקרה הוא מחפר, לא בכל מקרה הוא מרצה. המשנה פה דנה לעניין קורבן פסח, מתי הציץ מרצה ומתי לא. גם לגבי קורבנות של נזיר, כמו שמיד נראה. אומרת המשנה, הפסח שהקריבו אותו בערב פסח, שכבר נזרק דמו על גבי המזבח. ואז, אחר כך נודע שהוא היה טמא. למשל, אחרי השחיטה, או הבשר של הקורבן, או הדם שלו נטמאו. יוצא שזרקו את הדם בטומאה. הציץ מרצה. מחפר על האבון שזרקו את הדם של הקורבן בטומאה, ומי שהביא את הקורבן, נרצה לו. זאת אומרת, הוא לא צריך להביא פסח שני. זה במקרה שהקורבן היה טמא. אבל נטמא הגוף. אם בעל הקורבן פסח נטמא, וזרקו את, והיה אסור לו להביא קורבן פסח בפסח ראשון, וזרקו את הדם שלו כי לא ידעו שהוא טמא, אז אין הציץ מרצה. למה? יביא פה קורבן פסח שני, הציץ לא מרצה. מפני שאמרו כלל, ופה מצרפים לקורבן פסח עוד אחד, נזיר. אדם שקיבל על עצמו להיות נזיר. מה זה נזיר בעם ישראל? זה לא כמו שמכירים באומות העולם, זה משהו אחר לגמרי. נזיר בעם ישראל זה אחד שקיבל על עצמו, בדרך כלל זה לתקופה קצרה של 30 יום, קבל על עצמו שהוא לא הולך לאכול או לשתות מה שיוצא מגפן היין, מהענבים, לא הולך להסתפר ולהתגלח, ולא הולך להתאמה למתים. זהו. עכשיו, יש כלל שכשהוא מסיים את ימי נזירותו, מה הוא צריך להביא? הוא צריך להביא בית המקדש 3 קורבנות. קורבן עולה וחטאת, שהם תמיד הולכים ביחד, ובנוסף הוא צריך גם להביא שלמי נזיר, קורבן שלמים, ברגע שזורקים את הדם של הקורבנות האלה, הוא יוצא מימי הנזירות שלו, ואז אפילו אם הוא נטמע, הכל בסדר, כי הוא כבר לא נזיר. אבל אם הוא נטמע לפני שזרקו את הדם של הקורבנות נזיר שלו, אז יש חידוש גדול בנזיר, שהוא סותר את הימים שהוא כבר שמר בתארה. זאת אומרת, אם כל ה-30 יום הוא באמת לא נטמע למתים, אבל לפני שזרקו את הדם של הקורבנות נזיר שלו, הוא נטמע, אז כאילו הוא לא, לא התחיל לספור ימי נזירות. הוא צריך להתחיל לספור את כל ימי הנזירות מחדש. זאת אומרת, אם נזיר נטמע באמצע ימי נזירותו, אומר הפסוק, והימים הראשונים יפלו כי תמי נזרו. זאת אומרת, כאילו לא התחיל לספור ימי נזירות, צריך להתחיל את הנזירות מחדש. כלומר, ביום ה-30 צריך עוד 30 יום עכשיו. מה קורה? לפני שהוא מתחיל לספור את ה-30 יום החדשים, הוא צריך לפני כן להביא קורבן נזיר תמה. זה גם כן עולה וחטאת. במקום שלמים הוא מביא קורבן אשם. אשם נזיר תמה. פה אומרת המשנה, אמרו הנזיר שנגמרו ימי הנזירות, הוא נאמר קיבל 30 יום, נסתיימו ה-30 יום, והוא מביא את הקורבנות שלו. עולה, חטאת, שלמים, ומקרה שני עושה פסח. אדם בא, הקריב קורבן פסח בערב פסח. אז הכלל הוא כזה. עציץ מרצה על תומת אדם. אם הקורבן נטמע, אז עציץ מרצה. ואין עציץ מרצה על תומת הגוף. אם הנזיר או עושה פסח נטמעו, אז עציץ לא מרצה. מה זאת אומרת? ניקח למשל את הנזיר. אם נטמע הקורבן של הנזיר, אז אני אומר שהנזיר מבחינתו, לא ידעו שהקורבן תמה, זרקו את הדם של הקורבן, נזיר, ואז אחר כך נודע שהקורבן הזה היה תמה. אז הנזיר מבחינתו סיים עם ימי הנזירות, למרות שהקורבן שלו היה תמה. אבל אם יתברר לפני כן, לפני שזרקו את הדם של הקורבן נזיר תמה, שהנזיר עצמו נטמע, הציץ לא מרצה, אלא הנזיר צריך להתחיל מחדש את ימי הנזירות. מצב מאוד מאוד לא פשוט, הוא כבר סיים כמעט ימי הנזירות, כבר זרקו את הדם של הקורבן שלו. אבל התברר שלפני כן הוא כבר היה תמר, רק הוא לא ידע מזה, אז הוא מתחיל מחדש לספור את ימי הנזירות. זה לעניין נזיר. גם לעניין קורבן פסח, כמו שאמרנו, אם זרקו את הדם של הקורבן פסח ולא ידעו שהדם הזה היה תמה, אז הציץ מרצה. אבל אם לא ידעו שהאדם בעל הקורבן היה תמה, אז מכיוון שהוא יכול להקריב קורבן פסח שני, הציץ לא מרצה על הקורבן שלו, הוא, לא יביא, הוא יביא קורבן פסח שני. מחדש את המשנה חידוש, שהמקום היחיד כמעט שעוסקים בחידוש הזה, זה כאן במשנה הזאת מסכת פסחים. יש דבר שנקרא תומעת התהום. מה הכוונה תומעת התהום? אז רש"י מגדיר את זה כתומעה כזאת, שאף אדם בעולם לא יודע שיש תומעה כזאת. למשל, יש איזשהו קבר מסוים, שהאדם נפל בתוך הריסות, אף אחד לא יודע שהוא נמצא שם. לא ידעו שהבן אדם הזה היה באותו בית, מתי שההריסות האלה נפלו, ובא בן אדם, עבר מעל אותם הריסות, הוא לא יודע שהוא טמא, ואף אחד לא יודע שיש שם טומאה. זה נקרא טומאת התהום. מחדש את המשנה, הציץ מרצה, גם על נזיר ועושה פסח. הנזיר, שהוא בעצמו נטמע, לפני שהקריבו את הקורבנות שלו, שאמרנו שבמקרה כזה, הציץ לא מרצה בדרך כלל, אבל אם משהו נטמע זה תומת התאום, הציץ כן מרצה. וכן עושה פסח, אותו דבר. הוא הביא קורבן פסח, והנה, לפני שזרקו את הדם של הקורבן, הבן אדם נטמע, שבדרך כלל הזריקת הדם לא מרצה, במקרה הזה הציץ מרצה, והבן אדם הזה נחשב שהוא יקריב קורבן פסח כדת וכדין, ולא צריך להביא פסח שני. דייק את הגמרא. במשנה, הדין הראשון, המשנה אמרה, שאם זרקו את דמו של הקורבן פסח על המזבח, אחר כך התברר שהדם או הקורבן היה תמה, ולא זרקו כדת וכדין. אז הציץ מרצה. הציץ של הכהן גדול מחשיב כאילו זה היה טהור. והבן אדם פטור מפסח שני, הוא לא יצטרך להקריב קורבן פסח שני. בדייק את הגמרא, תמה דנזרק הדם, ורק אחר כך התברר שהדם הזה היה תמה, אחר כך נודע. אז הציץ מרצה. אבל אם נודע שהאדם הזה תמה, ומודיעים לכהן, שמע, תדע לך, האדם הזה הוא תמה. והכהן הזה לא שואל שאלות, שמע, ערב פסח, אין לי זמן לוויכוחים, לדיונים, זורק את הדם בלי לשאול שאלות. מדויק מדברי המשנה, שהציץ לא מרצה. לכאורה יש לדברים של המשנה האלו, יש סתירה מדברי ברייתא. ורמין הוא, הברייתא אומרת, על מה הציץ מרצה? על איזה סוגי דברים? היא מפרטת על הדם ועל הבשר ועל החלב, חלב הכוונה אותו חלק של הקורבן שמקטירים על גבי המזבח, זה נקרא הימורים, שנטמע. עכשיו, בסדר, זה אנחנו יודעים. אבל פה החידוש הוא, בין שהוא נטמע בשוגג, בין שהוא נטמע מה? במזיד. מה פירוש במזיד? אז אנחנו מבינים שאפילו שהכהן ידע שהאדם הזה טמא, ובכל זאת הוא זרק את זה על גבי המזבח, בכל זאת הציץ מרצה. המשיכה הברייתא, בין באונס, בין ברצון, בין ביחיד, בין בציבור. בכל אופן, מה רואים מפה? שהציץ מרצה גם בטומאה של מזיד. מה אני מבין? מה הכוונה מזיד? הכוונה שהכהן ידע שהאדם הזה טמא, בכל זאת זרק את הדם על גבי המזבח. אז הגמרא תכף תביא דעה של רבי שילה, שבאמת ככה מבין את דברי הברייתא ומתרץ אותם. אבל לפני כן הגמרא מביאה תירוץ של רבינה. רבינה מפרש את הברייתא, שמה שכתוב במזיד, זה לא הכוונה שהכהן במזיד זרק את הדם. אמר רבינה, טומאתו בין בשוגג ובין במזיד הורצה. דהיינו, אם הקורבן נטמע, אפילו אם הוא נטמע במזיד, אבל מכיוון שהכהן לא ידע מזה שאדם טמא, והוא זרק את הדם על גבי המזבח, אז הציץ מרצה על אותו קורבן. וזה לגבי טומאתו, אבל אם זריקתו הייתה במזיד, שהכהן ידע שאדם הזה טמא ובכל זאת זרק, אז הציץ לא מרצה, רק בשוגג הוא רוצה, במזיד לא רוצה. ככה מסביר רבינה. רבי שילה אמר, כמו שהבנו בפשטות את דברי הברייתא, במזיד הכוונה שהכהן ידע שהאדם הזה טמא, ואסור לזרוק את זה לגבי המזבח ובכל זאת הוא זרק, הציץ מרצה. זריקתו בין בשוגג, בין במזיד, הוא רוצה. הקורבן רצוי לפני השם יתברך. טומאתו, זה ההבדל, זה יש רק בשוגג. בשוגג הוא רוצה, במזיד לא רוצה. אם הקורבן נטמע במזיד, הציץ לא מרצה. למה? היית צריך לשמור על הקורבן שלא יטמא. במזיד טימאו את הקורבן הזה, את הדם הזה, הציץ לא מרצה. שואלת הגמרא, אבל זה לא מסתדר. אלא עד הקטני, בין בשוגג, בין במזיד, מה הכוונה? לכאורה במזיד, מה פירוש במזיד? שהוא זרק את הדם במזיד. מה פירוש אתה אומר שהדם נטמע במזיד? אומרת הגמרא, אחי כמה. נטמע בשוגג, אז לא משנה לי אם זרקו בשוגג או זרקו במזיד. בין בשוגג, זרקו בין בשוגג, בין במזיד הוא רוצה. ומה שכתוב שבמזיד לא רוצה, הכוונה שהקורבן נטמע במזיד, על זה לא רוצה. עכשיו, מה שלמדנו במשנה, עד הקטן, המשנה אומרת, דם שנזרק ואחר כך נודע, אז הציץ מרצה. זאת אומרת, שהכהן לא ידע בשעת זריקת הדם, שהדם הזה טמא. והוא זרק את הדם לגבי המזבח, על זה הציץ מרצה. אני מדייק מפה, שאם הוא כן ידע, הציץ לא מרצה, אז אם כן זה סותר את מה שרב שילה כעת אומר, אומרת הגמרא, אני אסביר לך. זה שדייקנו, תמה דנזרק ואחר כך נודע, אבל נודע ואחר כך נזרק, לא, זה לא דיוק נכון, אלא צריך לבאר. הוא עדין דאפילו נודע ואחר כך נזרק. גם אם הכהן בשעה שיש לו את הדם של הקורבן, הוא יודע שהדם הזה טמא. והוא בא וזורק את זה על גבי המזבח, הציץ, מרצה. אבל והיידה קטן, מה המשנה פותחת ואומרת, שאם נזרק ואחר כך נודע, אנחנו אומרים שמדייקים מפה, שאם קודם כל נודע לו שזה דם טמא ואחר כך הוא זרק, אתה אומר שהציץ לא מרצה? לא. המשנה לא באה לכתוב את זה בצורה כזאת שתדייק, שבמקרה ההפוך, שדווקא, כמו שאמרנו, שדווקא אם הכהן לא ידע שהדם טמא, ולכן הוא זרק את הדם, אז הציץ מרצה. ואתה מדייק שאם הוא כן ידע וזרק הציץ לא מרצה, זה דיוק לא נכון. רק הסיבה שזה כתוב בצורה כזאת, משום דבאי למתני סייפה, מכיוון שרוצים לכתוב בהמשך המשנה, שאם נטמע הגוף, זה שונה מאשר אם נטמע הבשר או הדם של הקורבן. שאז אין הציץ מרצה, ובזה אין הבדל, אפילו נזרק ואחר כך נודע, אפילו אם בשוגג הכהן הלך וזרק את הדם של הקורבן, הוא לא ידע שהבעלים נטמעו. בכל זאת הציץ לא מרצה. לכן קטן יראה שנה מנזרק ואחר כך נודע. בשביל זה כתוב גם בחלק הראשון, בתחילת המשנה, שמדובר פה שהדם או הבשר נטמעו, שהכהן לא ידע מזה שהם נטמעו. בגלל שבהמשך רצינו להגיד שהכהן לא ידע. שאפילו אם הכהן לא ידע, בכל זאת העציץ לא מרצה. אחרי מדברים במקרה הראשון שהכהן לא ידע, אבל האמת היא שבחלק הראשון, כשהדם או הבשר נטמעו, גם אם הכהן ידע שהם טמאים וזרק את הדם לגבי המזבח, הקורבן הזה עולה לרצון לפני השם, ועד כאן דף פי.